קריטות דף כ"ז, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ו עמוד ב' במשנה. אחד קם יום אחד עם חשק מאוד גדול לעשות לקדוש ברוך הוא משהו מיוחד לכבוד הקדוש ברוך הוא. והוא קיבל על עצמו שהוא הופך לנזיר למשך 30 יום. אמנם זה צריך כמה דברים לוותר עליהם, הוא לא יכול להשתתף בלוויות, אסור לו להתאמל למתים, הוא לא יכול להסתפר, הוא לא יכול להתגלח, הוא לא יכול לאכול או לשתות דבר שיוצא מענבים. אבל 30 יום לכבוד הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות את זה. בזמן שבית מקדש איננו קיים, אז אדם לא נודר להיות נזיר, כי אין לו דרך לצאת מהנזירות הזאת. כי חלק מהסיום של הנזירות זה להקריב קורבנות, ואין לו איפה להקריב את הקורבנות כשאין בית מקדש. אבל בזמן שבית מקדש קיים, זה יכול דווקא להיות נדר מאוד מאוד מועיל ומאוד מאוד משובח. אותו נזיר נכנס בטעות, מפרוש בטעות, הוא נכנס בכוונה לאיזשהו בית רפואה, לבקר חולה, לקיים מצוות ביקור חולים. ולפתע הוא מגלה שבמקום איפה שנמצא בבית החולים, כרגע נפטר שם איזה מישהו לאחר איכות ימים שנים טובות, וכל הבית חולים עכשיו, וזה אוהל אחד גדול, זה נחשב לגבי תומת אוהל, זה נחשב הכל אוהל אחד גדול, והוא למעשה נטמע. מה הדין של נזיר שנטמע למת? צריך להביא, אחרי שהוא מתאר את עצמו, שבעת ימי טהרה, הוא מביא קורבן אשם. זה אחד מהאלה שחייבים להביא קורבן אשם, זה אשם נזיר טמא. לקחנו דוגמה של קורבן אשם של ודאי, אדם שוודאי חייב להביא קורבן אשם, והקורבן אשם שהוא מביא זה על דבר ודאי שהוא עשה, והוא יצטרך פשוט מאוד ללכת ולהקריב עכשיו קורבן אשם. בסדר גמור. כמה כסף עולה קורבן אשם? בעיקרון קורבן אשם זה כבש, איל, כבש בן שנתו. אבל יש סכום מסוים שהתורה קוצבת כמה האיל הזה צריך לעלות. שלא יביא איזה איל צנום שהוא רק עצמות ואור. איל משובח. כמה? שני סלעים. תורה קוצבת, שקלים של התורה זה שתי שקלים, ובלשון של המשנה זה נקרא שני סלעים. זה הסכום שצריך לעלות האשם הזה. עכשיו, אומרת המשנה, המפריש שני סלעים. הקדיש את זה בשביל קורבן אשם, לאשם. ובשוגג הוא לקח בהם שני יעילים לאשם. הגמרא, אחד מהדוגמאות, זה שהוא בא לדיר, בא למקום של הכבשים, רוצה לקנות איל. והוא רואה שרשום שם מבצע מיוחד. איל שהמחיר שלו הוא שני סלעים, נמכר היום בסלע אחד. הלך וקנה שניים כאלה. אז זאת אומרת שהוא קנה שני אלים לאשם. אם היה אחד מהם יפה שתי סלעים, כי הרי מציאות שהמחיר האמיתי שלו זה שתי סלעים, רק שפשוט מכרו את זה יותר בזול, תור איזשהו מבצע, איזו הנחה מיוחדת שעשו. אז אותו אחד יקרב לאשמו שעליו הוא היה חייב, שזה הוא בא הרי לקנות קורבן אשם, בדוגמה שלנו על זה שהוא חייב אשם נזיר טמא, והשני, שהוא קנה בכסף שהוא הקדיש לצורך הקורבן אשם, יש לו דין של מותר אשם, נשאר מהכסף של האשם, נשאר מהאשם, שהדין הוא יראה, שולחים אותו לראות במראה, עד שיסתאב, עד שיפול בו איזשהו מום, עד שהוא יהיה בעל מום, וברגע שיש בו מום אפשר כבר לפדות אותו, וימחר, והכסף שיקבלו, יפלו דמיו לנדבה. ישימו את הכסף הזה בקופה מיוחדת שהייתה בעזרה, שהיה רשום עליה נדבה. זה היה מיועד שהגזברים, הכהנים, כשהם היו רואים שכבר סיימו להקריב קורבנות על המזבח, ואנשים לא באים עוד אנשים להקריב קורבנות, ואם לא יביאו מהר קורבנות אחרים, אז המזבח יעמוד ריק, אז היו מביאים מהכסף הזה, היו מביאים קורבנות עולת נדבה, וזה נקרא קיץ המזבח. זה מקרה אחד, מקרה פשוט. מביאה המשנה מקרה שני. אם הוא מעל במעות, זאת אומרת הוא נהנה מהכסף שהוא הקדיש אותו לצורך השם, ולקח בהן במקום איל לקורבן השם, שני אילים לחולין. פשוט רצה מהכסף שהוא הקדיש לצורך קורבנות, להשתמש עם זה לחולין, זה נקרא מועל, הוא נהנה מקודשי השם. הוא קנה מזה שני אילים לחולין, אז אחד, ואחד מהם היה יפה שני סלעים, ואחד יפה 10 זוז. כל סלע זה 4 זוז. אז אחד יפה 2 סלעים, זאת אומרת שהוא שווה 8 זוז, והשני שווה 2.5 סלעים, הוא שווה 10 זוז. אותו אחד ששווה, אותו אחד שווה 10 זוז, מה המשמעות? שהוא בעצם שווה כמו קרן וחומש. מה זה קרן וחומש? אז אולי נעשה פה איזשהו הרחבה של הנושא בקצרה. להרחיב בקצרה. אדם שנהנה מן ההקדש, מועל, הוא חייב להביא 3 דברים. קורבן אשם, חייב להביא קורבן אשם שנקרא אשם מעילות, שצריך להיות שווה 2 סלעים, כמו כל אשם. חוץ מזה, כמה הוא נהנה? בשווי שהוא נהנה הוא צריך לשלם את זה, והוא צריך להוסיף עוד חומש. כמה זה חמישית? אפשר לחשב את זה 2 צורות. אפשר להגיד חמישית, הכוונה שאתה לוקח נאמר 5 יחידות ומחלק ל5, ואז זה חמישית, ואז החמישית הזאת אתה מוסיף. אבל אפשר לעשות אחרת, זה נקרא חומש מלגב, חומש מבפנים. אתה לוקח את הבפנים, מחלק אותו ל5, חלק אחד אתה מוסיף, ואתה נותן עוד 1 חלקי 5. אבל מה שכאן הכוונה שמוסיפים חומש, הכוונה שלוקחים את השלם, נאמר שהיה לנו פה 4, מחלקים את זה ל4, אז יש לנו בעצם רבע, את הרבע הזה מוסיפים, לוקחים עוד רבע, יש לנו בעצם 5 רבעים, ואז זה יוצא בעצם, שאם אתה תחלק את ה5 רבעים ל5, אז יוצא לך רבע, רבע אחד. אז זה הכוונה, זה החומש שצריך לתת. עכשיו, כשאנחנו מדברים שהשלם הוא 2 סלעים, שכל סלע זה 4 זוז, זאת אומרת 8 זוז, ואנחנו מוסיפים עוד חומש, אז זאת אומרת, אנחנו לוקחים את ה8, מחלקים ל4, יוצא לנו 2 זוז, אנחנו לוקחים את ה8, מחלקים ל4, יוצא לנו 2 זוז, מוסיפים עוד 2 זוז, נהיה 10 זוז. יוצא שהאיל השני שווה בדיוק קרן וחומש, שזה צריך לשלם מי שמועל, מי שנהנה מקודשי השם. וזה בעצם מה שהבן אדם הזה עשה. הרי הוא הקדיש שתי סלעים בשביל עם זה לקנות קורבן השם, בסוף הוא קנה עם זה חולין, אז הוא צריך עכשיו להחזיר להקדש. קודם כל הוא צריך להביא את האשם שהוא היה חייב בכל מקרה להביא בתור נזיר תמה בדוגמה שלנו. צריך להביא אשם. חוץ מזה הוא צריך להביא עוד אשם. למה? כי הרי חוץ מזה שהוא היה נזיר תמה, עכשיו הוא הרי מעל בהקדש. אז הוא צריך להביא אשם מעילות. אז יש לו עכשיו 2 אשמות. האשם השני גם צריך להיות שווה 2 סלעים. אבל חוץ מזה הוא צריך עוד לשלם קרן וחומש. חוץ מהאשם מעילות, הרי אדם שמועל, חוץ מזה שמביא האשם, הוא גם צריך לשלם קרן וחומש. כמה זה קרן וחומש? 10 זוז, כי הרי הוא נהנה מ8 זוז. אומרת המשנה, אז איך אנחנו בעצם מסדרים פה? פה אנחנו צריכים תוספת של הלכה מעניינת מאוד, מסכת מעילה דף ט עמוד ב'. שם כתוב שאדם שנותן קורבן אשם מעילות וקרן וחומש. אדם חייב קרן, חומש ואשם, זה ככה, בדרך כלל אומרים את זה, קרן, חומש ואשם, זה הסדר. אז מה עושים עם הקרן והחומש הזה? איפה שמים את זה? שם הגמרא אומרת דבר פלא פלאים. את הכסף הזה של הקרן והחומש, אתה לא צריך לתת לאף אחד. אתה יכול לקנות עם זה קורבן אשם. כל קורבן אשם שהוא, אתה יכול לקנות מהקרן והחומש הזה. עכשיו זה נפלא. ההוא היה נזיר תמה. הלך, הפריש 2 סלעים לקורבן אשם. אשם נזיר תמה. במקום להשתמש עם הכסף הזה לקורבנות השם, הוא השתמש עם זה לחולין. אז הוא עבר עכשיו על מעילה, אז הוא חייב עכשיו 2 אשמות, וחוץ מזה עוד קרן וחומש של של 8 זוז, כי הוא נהנה משמונה זוז, צריך לתת עוד קרן ועוד חומש, דענו עוד 10 זוז הוא צריך לשלם. עכשיו, עם 10 זוז של קרן וחומש, הוא יכול לקנות גם הרי קורבן אשם. אז אחד משתי האשמות, הוא יכול לקנות מהכסף הזה של הקרן והחומש. איזה אשם הוא יקנה מהכסף של הקרן והחומש? אז על זה אומרת המשנה. את העיל היפה, שתי סלעים, הוא ייקח, יקרב לאשמו. את זה הוא ישתמש בשביל האשם מעילות. תכף הגמרא תוקים שזה הכוונה לאשם מעילות. והשני שווה 10 זוז, שזה שתי סלעים ועוד חומש. עם זה הוא בדווקא ישתמש למעילתו. הגמרא מסבירה שמעילתו הכוונה בדווקא לקורבן הרגיל שהוא היה חייב בו. לאשם הרגיל שהוא היה חייב בו. אם במקרה שלנו זה היה נזיר תמה, אז הוא יביא את זה לאשם נזיר תמה. הוא יביא עכשיו עיל ששווה 2.5 סלעים. מקרה שלישי. אם הוא, אחרי שהוא הפריש את השתי סלעים, שזה בכל השלושת המקרים שאנחנו מדברים עליהם, דובר שהוא הפריש שתי סלעים לקורבן אשם, הוא לקח את השתי סלעים האלה, ועם זה הוא קנה עיל אחד לאשם, אז בזה הוא לא מעל, ועיל אחד לחולין, ובזה הוא כן מעל. היה לו 8 זוז, שתי סלעים, שזה 8 זוז, כל סלע זה הרי 4 זוז. ב-4 זוז, סלע אחד הוא לא מעל, הוא קנה בזה קורבן אשם, וב-4 זוז הוא כן מעל. אז אם היה העיל של האשם יפה שתי סלעים, לדוגמה שמכרו לו את זה בסלע, כי היה הנחה מיוחדת שהסכימו למכור לו את זה בסלע, וזה באמת זה שווה שתי סלעים, אז את העיל הזה יקרב לאשמו. פה אשמו הכוונה לאשם המקורי. אם לדוגמה הוא היה, שם, הוא היה נזיר תמה, והוא צריך להביא אשם נזיר תמה, אז זה יבוא לאשם נזיר תמה. והשני, כי הרי בעצם יוצא, היה לך כסף לקנות קורבן אשם נזיר תמה, קנית עם זה אשם נזיר תמה, בסדר. זה שמעודף, הלכת וקנית עיל של חולין, זה נקרא שאתה מעלת, כי זה בעצם כסף של הקדש. אז והשני, למעילתו. פה מעילתו הכוונה לאשם מעילות. כי עכשיו הוא מעל, ויביא עם מהכיס הפרטי שלו סלע וחומשה. את הקרן והחומש הוא צריך לשלם בנפרד. נכון שיש לו בכל מקרה הרי את העיל השני ששווה שתי סלעים, הוא יכול הרי להשתמש איתו בתור קורבן אשם מעילות. למה הוא צריך להוסיף את הקרן והחומש? למה הוא לא יכול מהקרן והחומש הזה לשלם בשביל אשם מעילות? כי פה בעצם יוצא שכשהוא הקדיש שתי סלעים בשביל לקנות עם זה אשם, אשם נזיר תמה, אז בעצם ביד ההקדש היה שתי סלעים. אחר כך כשהוא בא והוא הצליח לקנות עם השתי סלעים האלה שתי עילים ששווים כל אחד מהם שתי סלעים, בעצם יוצא שנייה פה רווח מסוים. אז הרווח הזה חייב זה הרווח של ההקדש, זה לא רווח שהוא יכול ליהנות ממנו. אז לכן, את האשם הראשון שהוא באמת לא מעל בו, הוא קנה בכסף שהוא הקדיש לאשם קורבן אשם, באמת מקריב את זה בתור קורבן אשם. אבל האשם השני, שבעצם נהיה שווה עכשיו, שבעצם הרוויחו עליו, שקנו אותו בסלע והוא שווה שתי סלעים, הרוויחו עליו, הרווח הזה זה של ההקדש, הוא לא יכול להרוויח את הרווח הזה. לכן הוא צריך לתת עכשיו עוד קרן וחומש על מה שהוא מעל בנפרד, חוץ מהקורבן, חוץ מזה שהוא מביא קורבן אשם מעילות, הוא לא יכול שהקורבן אשם מעילות יבוא מהכסף של ההפרש, שזה שהעילים האלה היו יותר זולים. כי זה שבעצם העילים היו זולים ונהיו יקרים, זה רווח שההקדש צריך להרוויח אותו. הוא לא אמור להרוויח מהרווח הזה. אומרת הגמרא, אמרנו במשנה שאם הוא לקח מהכסף שהוא הקדיש לקורבן אשם, פשוט עשה מעילה בכל הכסף וקנה בזה שני עילים של חולין, ואחת שווה שתי סלעים, ואחת שווה 2.5 סלעים, דהיינו 10 זוז. אז זאת שיפה שתי סלעים, מקריב את זה לקורבן אשם. ואמרנו שזה לאשם מעילות, תכף הגמרא תוכיח את זה. והשני שווה 2.5 סלעים, דהיינו 10 זוז, את זה הוא ישתמש בשביל מעילתו. אמרנו שמעילתו הכוונה לאשם המקורי שהוא היה צריך להקריב. שואלת הגמרא, מהי מעילתו? דקטני, רישה והשני למעילתו. קודם כל הגמרא דנה, מה שכתוב השני למעילתו. מה זה מעילתו? איזה קורבן מדובר? אנחנו אמרנו שמדובר פה על הקורבן המקורי, לא על קורבן אשם מעילות. אבל הגמרא עכשיו מנסה להוכיח את זה. אילמה, שהכוונה שהשני יקרב בתור איל אשם לכפר על מעילה, בגלל שהרי הוא נהנה מן ההקדש מעל בהקדש, אז על זה לבד הוא צריך להביא אשם מעילות, זה הכוונה למעילתו. למימרא דחומש, שהתורה חייבה להוסיף על הסכום של המעילה, בעד האיל מייטלה. הוא פשוט מוסיף את זה בכסף, שהוא קונה עם זה את האיל של הקורבן אשם. התורה אומרת שאדם שמועל בהקדש מביא קרן חומש ואשם. מה אתה רוצה להגיד לי שאת האשם קונים בחומש של אותו עונש על המעילה? ולכן, פה כשהוא מעל בשתי סלעים, הוא מביא איל ששווה 10 זוז, שזה בעצם קרן וחומש, והכתיב כתוב לגבי מעילה, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ואת חמישיתו יוסף עליו, על מה שהוא משלם, ולא על הקורבן, את החמישית לא מוסיפים על הקורבן, אלא על התשלום שמשלמים. זאת אומרת, יש אדם שנהנה מן ההקדש, הוא מעל בהקדש, הוא צריך להביא קורבן אשם, חוץ מזה הוא צריך לשלם את מה שהוא נהנה, שזה קרן, ולהוסיף עוד חומש. על איפה הוא מוסיף את החומש? על מה שהוא משלם, לא על הקורבן מעילות. אז לא יכול להיות שפה הקורבן אשם מעילות יהיה בחומש יותר. כי הרי את החומש לא מוסיפים על הקורבן אשם מעילות. על מה? בעדי גזילו מייטלי. שהוא מוסיף את החומש, הוא מוסיף את זה ביחד עם הכסף שהוא גזל מן ההקדש. ולא עם הקורבן אשם מעילות. ועוד, אם אתה רוצה לפרש שזה הפירוש, שעם מעילתו הכוונה שאת החומש הוא מוסיף לאשם מעילות, גם קשה קושייה נוספת. קטני, סייפה, במקרה השלישי, במשנה כתוב, אם הוא הפריש שתי סלעים בשביל שהוא יוכל עם זה לקנות קורבן אשם. קורבן אשם צריך לקנות דווקא בשתי סלעים. ובסוף הוא קנה רק באחד מהסלעים לאשם, והאחד האחר הוא השתמש איתו לחולין. אז אומרת המשנה, אם היה של אשם יפה שתי סלעים, אם הקורבן אשם שווה שתי סלעים, כמו בדוגמה שהבאנו, שהוא הצליח להשיג איל ששווה שתי סלעים בסלע אחד, יקרב לאשמו, והשני מה? למעילתו, ויביא אימה לתשלום על זה שהוא גזל מן ההקדש, סלע וחומשה. אז בעצם, עם מה הוא מוסיף את החומש? עם הקורבן אשם מעילות? או עם הכסף שהוא מביא קרן? פה אנחנו רואים שהוא משלם סלע וחומש, ומה שהוא מעל זה היה בעצם סלע. והחומש שהוא מוסיף על הסלע, הוא מוסיף ביחד עם הכסף שהוא משלם. הוא לא שם את זה בקורבן, הוא לא מביא קורבן ששווה עוד חומש. על מה? שאת החומש הוא מוסיף, בעדי גזילו מייטלי. הוא מוסיף את זה ביחד עם הכסף שהוא מעל בו. צריך לתת את הכסף שהוא מעל, ולהוסיף לכסף הזה עוד חומש. לא שהקורבן אשם מעילות צריכים לקנות בחומש יותר. אלא, מה שהמשנה אמרה מעילתו בהתחלה, מה הכוונה מעילתו? מי דהתהני מי הקדש. דהיינו, האשם הראשון שהיה חייב להביא את זה. וישנו, הענה הזאת, הוא נהנה משתי סלעים דהפרישינו לאשם, ולקח בהן שני אלים לחולין. זאת אומרת, שמעילתו זה הכוונה, משהו נהנה מן ההקדש. הרי בעצם, בשביל מה הוא הקדיש את שתי הסלעים האלה? בשביל להביא איזשהו קורבן אשם. לא היה איזה מעילה פה בעניין, סלם קורבן אשם. אז, והוא נהנה מן הכסף הזה, הכסף שהוא נהנה. ממה הוא נהנה? מהכסף של האשם המקורי. זה הכוונה מעילתו, את זה הוא יביא, את הכסף של הקרן והחומש, הוא ייתן לאשם המקורי שהוא היה צריך להביא, לא לאשם המעילות. וישנו הענה הזאת בשתי סלעים, דהפרישינו לאשם, הוא הרי הפריש בהתחלה שני סלעים בשביל איזשהו אשם שהוא רצה להביא, בדוגמה שלנו אשם נזיר תמה, ולקח בהן שני אלים לחולין, ועל זה אומרת המשנה, שאלה אחד יפה שתי סלעים, מקריב לליל אשם, שעכשיו הוא התחייב בו, בגלל שהוא מעל, ויפה 10 זוז, שזה בעצם 10 זוז, זה כל 4 זוז זה סלע, אז 10 זוז זה 2.5 סלעים, שזה בדיוק שתי סלעים ועוד חומש, כי שתי זוז, לנו חצי סלע, זה בעצם חומש של שתי סלעים, לאיזה אשם הוא לוקח את זה? יאיב לי, על התשלום למי דיתנה מהקדש. כי בעצם הוא נהנה מהקדש בשווי שתי סלעים, צריך להביא קרן של שתי סלעים, ועוד חומש, סך הכל 2.5 סלעים, שזה 10 זוז. שזה גזלו וחומשו, ומה הוא יקנה עם הכסף הזה? ומה עם מעילתו? גזלו, שהוא גזל את ההקדש. מה הוא גזל את ההקדש? את הכסף שהוא הקדיש לאיזה צורך? לאשם של הנזיר תמה. מעילתו, למה לקח את הכסף של אשם נזיר תמה והשתמשת עם זה לחולין? אז את הכסף הזה של אשם נזיר תמה עכשיו תיקח. מאיפה תיקח לקנות אשם נזיר תמה חדש? מהקרן והחומש שאתה חייב לשלם בגלל שאתה נהנית מהכסף של המקורי של אשם נזיר תמה. זאת אומרת, שתי סלעים, האשם, האיל ששווה שתי סלעים, אותו משתמשים בשביל אשם מעילות, פשוט. סתם, כל קורבן אשם מביאים בשתי סלעים. חוץ מזה יש לנו פה עוד אחד שווה 2.5 סלעים, אותו אנחנו, איתו אנחנו נשתמש בשביל האשם המקורי שאותו בעצם, שאותו בעצם גזלו. זה הכוונה מעילתו. ולמה באמת 2.5 סלעים? כיוון שממילא הבן אדם הוא היה חייב להוסיף על הקרן גם חומש, ואם מהקרן והחומש אפשר לקנות כל אשם שרוצים, אז קונים את האשם המקורי בכסף הזה. שואלת הגמרא, במאי הוקימת למעילתו דרישה? הרי כתוב גם במקרה השני וגם במקרה השלישי, כתוב שיש אשמו ויש מעילתו. אז במקרה השני, שזה רישה לצורך העניין שלנו, אז השתמשנו מעילתו בתור הקורבן המקורי, גזלו, משהו בעצם גזל, הקורבן המקורי שהיה צריך לקנות, ואותו הוא גזל מהקרן והחומש שהוא יקנה חדש. עם הסעיפה, עכשיו תביא את המקרה השלישי, אחד לאשם ואחד לחולין, אם הוא היה לו שתי סלעים לקנות, אם זה אשם, והוא במקום זה עם אחד, באמת הוא קנה אשם, אבל עם השני הוא, הוא השתמש עם זה לקנות איל לחולין, אז הוא מעל בעצם רק בסלע אחד. אם היה של אשם יפה שתי סלעים מקרב לאשמו, לאשם שהיה חייב בהתחלה, כי הרי קנו אותו באמת לשם אשם, כי בזה הוא לא מעל בכלל, זה המטרה המקורית, באדם הלך הפריש שתי סלעים לקנות קורבן אשם. הוא קנה בסלע אחד את האשם שהוא התכוון לקנות, הסלע השני הוא הבעייתי פה, שהוא השתמש אותו לחולין. אז מה עושים עם השני? למעילה. מה זה הכוונה פה מעילה? זה לא הכוונה לאשם המקורי. אחרי זה כתוב, ויביא עם הסלע וחומשה, שיביא סלע ועוד חומש כדי שלא יקנה מהכסף הזה, שזה רווח של ההקדש, כי בהתחלה באמת האיל הזה היה שווה סלע, והאיל ששווה סלע עכשיו שווה שתי סלעים, יש פה רווח, הרווח הזה צריך ללכת להקדש, לכן אי אפשר להשתמש בסלע הנוסף, שזה בעצם רווח של ההקדש, כי הקדש, מה פרוש, למה זה רווח של ההקדש בעצם? הבן אדם הזה היה לו שתי סלעים של הקדש, והוא הצליח להשיג בסלע אחד דבר שווה שתי סלעים, אז, אז הקדש הרוויח את הסלע השני. הסלע השני צריך להיות נטו רווח של ההקדש. אתה לא יכול עם זה לקנות עכשיו קורבן אשם, את קורבן האשם השני. אבל בכל אופן, מה הכוונה פה מעילתו? אלמה מעילתו של המקרה השלישי, אל אשם של מעילה. אז הלשון של המשנה פה זה הפוך. רישה קרילי למעילתו גזלו. פשוט. החלק השני של המשנה ברישה, מעילתו הוא קורא לסכום שהוא משלם על מה שהוא גזל, לקרן והחומש שהוא פורע על מה שהוא גזל, שמכסף הזה הוא מביא אשם, את האשם המקורי שהוא התכוון להפריש. אשם נזיר תמה בדוגמה שהבאנו. וסעיף הקרי ללי מעילתו אל אשם, בסעיף הוא קורא מעילה, הכוונה לאשם מעילות, ולא לסכום שהוא פורע איתו את מה שהוא גזל מההקדש. הוא מתרץ את הגמרא, כן, ברי שהמעילתו הכוונה למה שהוא גזל, והוא עכשיו פורע קרן וחומש, ובסעיף הזה הכוונה באמת לאשם מעילות. ולמה באמת המשנה משנה, וכאן היא קוראת לזה מעילות, וכאן היא קוראת לזה מעילות? רי שדאב עלי איל דזוון, שווה בדיוק קרן וחומשו. ברישה יוצא שהאיל השני שווה 10 זוז. 4 זוז זה כל סלע, סך הכל 8, ועוד 2 זוז זה עוד חצי סלע, שזה החומש. שהבן אדם הרי נהנה מן ההקדש, שני סלעים, הוא נהנה שני סלעים, הוא צריך להביא 2 סלעים ועוד חומש, שזה 10 זוז. אז אם כן יוצא שהמעילתו זה הכוונה לגזילו. כי רוצים להדגיש פה שהאיל שהוא מקריב לאשם הראשון זה מהתשלום של המעילה עם החומש. דיינו תשלום של הגזל שהוא גזל. אתה הלכת וגזלת 2 סלעים מההקדש? כמה שילמת? שילמת 2.5? בגלל שהיית צריך להוסיף חומש? עם הכסף הזה תקנה את האשם הראשון, את האשם המקורי. אבל בעצם מה שכתוב פה מעילתו זה תשלום על המעילה. ובמקום תשלום על המעילה בכסף, קנו עם זה קורבן אשם, כי אמרנו שעם הכסף של הקרן והחומש אפשר לקנות קורבן אשם, וכמובן לא מדובר פה על האשם מעילות, אלא על האשם השני. ולעומת זאת, סייפה, דלואה ואיל דזוון, קרן וחומש. בסייפה, שהאיל שהוא קנה לא שווה קרן וחומש, שזה כל הגזלו שהוא גזל, הוא הרי גזל סלע אחד, והאיל שווה הרי 2 סלעים. אז זאת אומרת שהאיל הזה הוא לא גזלו, כי בעצם הוא גזל 2 סלעים. אז מה תקרא לזה למה אתה קורא מעילתו? לקורבן אשם מעילות. קרי לילי לשם מעילתו, למה? כי הוא מביא את זה על המעילה. חוץ מזה יביא עם הסלע וחומשה, הוא צריך להביא עוד סלע וחומש. חוץ מהקורבן אשם מעילות, הוא צריך להוסיף עוד קרן וחומש. זאת אומרת, במילים אחרות, מעילתו, זה יכול להיות אחד מתוך 2 דברים. או משהו מעל, משהו נהנה, ולכן הוא צריך לשלם, או הקורבן אשם מעילות. עכשיו, אנחנו מעדיפים לקרוא מעילתו תשלום על משהו מעל, משהו נהנה מההקדש. אבל זה צריך להיות שאת כל, את מלוא הסכום. במקרה השני במשנה, שזה הרישה, הסכום שאיתו, שאותו, שלא אנחנו קוראים מעילתו, זה מלוא הסכום של הקרן והחומש, כי הוא נהנה ב2 סלעים, במקרה של השני של המשנה, והוא משלם 2.5 סלעים. ואיך הוא משלם את זה? על ידי קורבן אשם, האשם המקורי, כי הרי אפשר בכסף הזה לקנות אשם. אבל מעילתו זה הכסף שהוא פורע על משהו מעל, על משהו גזל. אבל בסיפה, שמשהו מעל זה היה רק סלע אחד, והחומש זה עוד, עוד זוז, עוד רבע סלע. אז זה לא בעצם, הוא לא יכול עם זה לקנות עכשיו קורבן אשם. כי הרי קורבן אשם מינימום שאפשר להביא זה משתי סלעים. אז לכן, הוא לא יכול לקרוא מעילתו לאשם הראשון. אז מה כן? הוא יקרא לקורבן אשם מעילות, לזה הוא קורא מעילתו. אבל מכיוון שהוא לא יכול מהכסף של המעילה שהוא משלם קרן וחומש לקנות עם זה אשם, אז לכן הוא מביא בנוסף עוד קרן, הוא מביא 2 אשמות, את האשם הראשון שהוא קנה וגם את האשם השני, שזה בעצם הוא מעל, הוא צריך להביא אשם ב2 סלעים. חוץ מזה הוא משלם עוד קרן וחומש, עוד סלע וזוז, הוא משלם לנדבה בתור מותר אשם. אומרת הגמרא, אחרי שלמדנו שאפשר להביא קורבן אשם מזה שאדם התחייב, כי הוא מעל בהקדש, הוא התחייב קרן וחומש, ונאמר זה יוצא 10 זוז, הוא יכול עם זה לקנות קורבן אשם שהוא היה חייב בהתחלה באשם הזה. כמו במקרה שלנו, הוא היה חייב אשם נזיר תמה, הוא קונה בכסף של הקרן והחומש שווה 10 זוז את הקורבן אשם נזיר שלו, נזיר תמה. עכשיו, השאלה הבאה של הגמרא, זה דומה. במקום שיקנה את הקורבן מקרן וחומש, האם אפשר לקנות את הקורבן רק מחומש? כי החומש זה בעצם רווח שהקדיש הרוויח אותו. שואלת הגמרא באי רב מנשה בר גדה, אדם שרוצה לקנות איל לקורבן אשם בכינוס חומשין, הוא נהנה מן ההקדש מאותם שתי סלעים לדוגמה כמה פעמים, ועל כל פעם שהוא נהנה הוא היה חייב עוד חומש ועוד חומש ועוד חומש, בסוף הצטבר לו מספיק חומשים שכבר שווים שתי סלעים, האם הוא יכול מהכסף הזה לקנות קורבן אשם או לא? מה הוא שהתכפר? מצד אחד, הגמרא מביאה שהספק הזה תלוי בספק דומה, ותכף הגמרא תעבור לספק הדומה ותעזוב את הספק הזה, שבזה אין לנו הכרעה. מי אמרינן, אפילו שבמקרה דומה, אם תמצא לומר במקרה דומה, שהאדם מתכפר בשבח ההקדש, אדם שיש לו איזשהו סכום מסוים של כסף, או איזשהו הנאה מסוימת ממונית, שהוא הרוויח בזכות ההקדש, זאת אומרת ההקדש הרוויח את זה. האם יש על זה לבד ספק, האם אדם יכול להשתמש, לקחת דבר שהקדש הרוויח, רווח שנהיה להקדש, תכף נראה דוגמה, האם מהרווח הזה הוא יכול לקחת ולהקריב קורבן לעצמו? אם תרצה לומר שאדם מתכפר בשבח הקדש, למשל, אדם קנה בהמה זולה, והיא השביחה, היא נהייתה שווה הרבה יותר. בהתחלה כשהוא קנה אותה, היא הייתה שווה פחות משתי סלעים, אז לא יכלו להקריב את הקורבן אשם, כי הקורבן אשם צריך לפחות להיות שווה שתי סלעים. ואם תרצה לומר שאפשר להתכפר בה, בכל זאת זה לא יראה שגם פה אפשר להתכפר בחומשים האלה, באשם שיקנו רק מהחומשים האלה. למה? משום בקטרח כמי, אתה יודע מה הסיבה? שהשבח הזה, שהבהמה, שהייתה שווה פחות משתי סלעים, עכשיו היא שווה כן שתי סלעים, אני מתיר לאותו אדם לקנות עם זה קורבן אשם, כי זה לא ממש שבח של ההקדש. כי באיזשהו מקום, הוא זה שגרם שהשבח הזה יהיה להקדש. כי הוא זה שטרח להאכיל ולהשקוט את הבהמה עד שהיא נהייתה שווה שתי סלעים. אז זה באיזשהו מקום גם שבח שהוא השביח הבעל הקורבן, לכן הוא יכול להקריב את קורבן מהשבח הזה. אבל הכה, שכל הרווח בעצם שיש פה, כל הסכום של הממון שיש פה, בכינוס חומשים, זה לא קטרח. זה לא משהו שהבן אדם הלך והשביח. מדובר פה בסך הכל על זה שכנסות שהצטברו ששייכים להקדש. זה לא קטרח, אולי לומר שלא מתכפר, הוא לא יכול לצאת בזה ידי חובתו. עוד דיל, מה אפשר להגיד בצד שני גם להפך. אפילו אם תמצא לומר, אין אדם מתכפר בשבח של ההקדש. הוא לא יכול עם זה להביא קורבן, אם הוא קנה בהמה זולה והיא הייתה שווה פחות משתי סלעים. עכשיו היא נהייתה השביחה והיא נהייתה שווה שתי סלעים. גם אם תאמר שבמקרה הזה הוא לא יכול להתכפר, עדיין יכול להיות שבמקרה שאדם מביא קורבן רק מהצטברות של חומשים, אולי מזה הוא כן יכול להתכפר. משום זה לא אפרשי, כי כשהוא הפריש את כשהוא קנה את הבהמה, את הקורבן, את העיל הזה, הוא לא הפריש את כל הסכום, אלא הוא הפריש סכום נמוך, קנה עם זה בהמה זולה, ואז הבהמה השביחה ברשות ההקדש. אז לכן, אתה אומר, שמע, אתה היית צריך לקנות בהמה בשתי סלעים, אל תעשה לי פה חוכמות, קונה בהמה זולה, מחכה שהיא תשביח, זה אולי הייתי אומר שאי אפשר. אבל עדיין, כינוס חומשים, דאף רשי, הוא מפריש בפעם אחת את כל השתי סלעים, ואז הוא הולך לשוק לקנות את הבהמה בשווי שתי סלעים. אז היא קלה ממר שמתכפר, והוא כן יכול לצאת ידי חובה של האשם. הגמרא נשארת בספק בשאלה הזאת, אבל הגמרא עכשיו מבארת איפה הספק לעניין האם אפשר להתכפר בשבח של ההקדש או לא, הספק שנכנס בספק הראשון. דהי באי אלהו, היה ספק, בני הישיבה יסתפקו בשאלה הבאה. האם אדם מתכפר בשבח ההקדש או לא? האם אדם בדוגמה שהבאנו קודם, קנה בהמה זולה, ואי אפשר עם זה להביא קורבן אשם, כי צריך לפחות שתי סלעים וזה לא שווה שתי סלעים, והוא השביח את ההקדש עד שוניה שווה שתי סלעים, ועכשיו הוא רוצה להקריב אותו בתור קורבן אשם. האם אפשר או אי אפשר? מנסה הגמרא לתרץ את השאלה מהמשנה שלנו. תשמע, המפריש שני סלעים לאשם, ולקח בהן שני אלים לאשם, משתמש עם כל הכסף באמת למטרה שהוא הפריש. רק מה? במקום שהוא יקנה רק איל אחד, כיוון שהיה מחיר זול לאלים, אז הוא צריך לקנות שני אלים במחיר של אחד. אז אם היה אחד מהם יפה שתי סלעים, אז אותו אחד יקרב לאשמו, יקרב לקורבן האשם שהוא היה צריך להביא. והשני, יש לו דין של מותר אשם, יראה עד שיסתאב, יראה עד שיהיה בו מום, וימחר למישהו, וזה יהיה הפדיון שלו, והכסף שיהיה, שיקבלו תמורת המחירה, ויפלו דמיו לנדבה, ייקחו את זה לקופה ההיא של הנדבה שהזכרנו קודם, שקונים עם זה קורבנות עולות נדבה, בזמן שהמזבח אין בקורבנות, לקיץ המזבח. דייק את הגמרא, איך נהיה מצב כזה, שהאיל שהוא מקריב לאשם, יהיה שווה שתי סלעים? מה אליו? אנחנו הסברנו כבר את המסקנה של הגמרא, שמדובר פה שהוא קיבל מחיר זול בשוק, קיבל שתיים במחיר אחד, אבל הגמרא מנסה עכשיו להסביר שאולי לא זה הכוונה. אולי מה אליו דזוון בארבע איל? הוא קנה בכל איל בארבע זוז, הכוונה בסלע אחד. ושבח, הוא השביח את האיל הזה עד השבית מניה, עד שהוא נהיה שווה שמונה זוז, שזה הכוונה שתי סלעים. עכשיו הוא נהיה ראוי לאשם, וכתוב פה במשנה שהוא יכול להקריב עם זה קורבן אשם, סימן שאפשר להתכפר בשבח ההקדש. שמע, מן האדם מתכפר בשבח ההקדש, אומרת הגמרא, לא, זה לא הראיה, כי אפשר להסביר כמו שאמרנו בהסבר של המשנה, אך במאי הסכינן, דאוזיל רואה גבי. היה מחיר נמוך, זאת אומרת, הרואה צון מחר להוא שקנה שתי אלים במחיר של איל אחד. טוב, הגמרא מנסה להביא ראיה אחרת, תשמע ברייתא. לקח איל בשביל קורבן אשם במחיר של סלע אחת. זה לא מספיק. צריך שזה ישווה שתי סלעים. לא מספיק, אין בעיה, אנחנו נדאג שהוא ישווה שתי סלעים. ופתמו, פתם את האיל הזה, והעמידו על שווי של שתיים. עכשיו זה שווה שתי סלעים, פילי פלאים. אז אומרת הברייתא, אתה שומע טוב? כשר! אתה יכול להשתמש עם זה לקורבן אשם. שמע מינה, אדם מתכפר בשבח ההקדש. זה בדיוק מה המקרה, הוא השביח את ההקדש והוא מתכפר בו. אומרת הגמרא, לא, פה האיל הזה שפתמו, אנחנו לא מדברים שבח ההקדש מאדם הלך ופתם את האיל, לא, פתמו שאני, דה חסר ליטמניה. בעצם כל הכסף שהוא הוציא בפתום, הוא בעצם הוסיף עוד שמונה זוז. כי בדרך כלל איל, כמה שיותר כסף אתה שם בשביל האוכל שאתה מאכיל אותו, ככה הוא משביח יותר. אז אם כן, זה נחשב כאילו שקנית אותו בשתי סלעים, אז את הסלע שאתה עכשיו השבחת אותו, לא קנית בהתחלה, זאת אומרת, הוא קנה איל אחד בסלע ואוכל בעוד סלע, וביחד קנה שתי סלעים, כי האוכל בסלע משביח את האיל בעוד סלע. ביה הגמרא ראיה אחרת, תשמע, הסיפה של אותה ברייתא, ההמשך של התוספתא הזאת. לקח איל בשביל קורבן אשם, סלע אחד. זה לא מספיק. והרי הוא בשתיים. עכשיו הוא כבר שווה, אותו איל שהיה שווה רק סלע, עכשיו הוא שווה שתי סלעים. כאשר, אז רואים מפה, באיזה רשות, באיזה מקום, ברשות מי הוא היה, מתי שהוא עלה במחיר מסלע לשתיים, ברשות ההקדש. עד עכשיו כשהוא היה שווה רק סלע אחד, לא היה אפשר להתכפר בו. עכשיו כשהוא כבר שווה שתי סלעים, שזה הסכום שאפשר איתו להקריב קורבן אשם, אתה יכול להתכפר בו, רגע, אבל ברשות מי הוא השביח? ברשות ההקדש. שמע מן האדם מתכפר בשבח ההקדש. אומרת הגמרא, החנמי שפתמו. שואלת הגמרא, יהיה אחי, היינו רישה. זה בעצם אותה ברייתא, למה ברייתא צריכה להגיד שתי דברים פעמיים? מתרץ את הגמרא, באמת גם הרישא וגם הסיפא, מדובר שהבעל הבית פיתם את האיל הזה. רישא מדובר דזוון בארבע זוז, ואשבחי בעוד ארבע זוז. אחרינה, שזה בעצם הוא קנה בארבע זוז את האיל ועוד ארבע זוז אוכל, ואז כשהאיל אכל את האוכל, הוא נהיה שווה את המחיר של האוכל. בסדר. אבל, ואז מה יוצא? דחסר לית, מניה. סך הכל הוא הוציא באמת שתי סלעים, שזה ביחד יוצא שמונה זוז. אבל הסיפה מדובר, דזווין איל בארבע זוז. ואשבחי רק בתלתה, רק שלושה זוז הוא הוציא בכסף של האוכל. והאיל השביח לבד יותר מה שהוציאו עליו. ועכשיו שוויה תמניה זוז, האיל הזה קשר לאשם, אפילו שהוא השביח, לא מהאוכל, מעצמו ברשות ההקדש. אז רואים מפה שאפשר להתכפר בשבח ההקדש. שואלת הגמרא, יחי, אם הוא הוציא רק שלושה זוז בשביל לפתם את האיל, אימא סיפה. תראה את המשך אותה ברייתא. כתוב שם שישלם עוד סלע לגזבר, כי הוא הוציא על האשם הזה רק סלע אחד. התורה אומרת שצריך לשלם שתי סלעים. אבל אתה הרי אומר שהבן אדם הזה שילם, אם היה מדובר שהוא לא פיתם כלום את האיל הזה, הוא קנה האיל בסלע, והאיל הזה נהיה שווה שתי סלעים. ועכשיו הוא יכול להקריב אותו קורבן. אם נאמר שאפשר להתכפר בשבח ההקדש, מובן, אתה לוקח את האיל הזה קרב אותו קורבן שווה שתי סלעים, אבל אתה צריך חוץ מזה לתת עוד סלע אחד, כי אתה צריך לשלם שתי סלעים. אז תיתן את זה לגזבר, את הסלע השני, אז זה מובן. אבל אם אתה אומר שממילא אותו בן אדם הוציא כבר מהכיס שלו סלע אחד, דיינו ארבעה זוזים בשביל לקנות את העיל, ועוד שלושה זוזים בשביל לקנות אוכל העיל, אז למה הוא צריך לתת עוד סלע שלם לגזבר? החסר לי, הוא החסיר שבעה זוז, אז זוז אחד ייתן לגזבר. מתרצת הגמרא, מה ישלם? סלע? תשלום דה סלע, באמת ייתן רק עוד להשלים את הסלע, ייתן עוד זוז אחד באמת. שואלת הגמרא, והיא סבירה לידיין, אדם מתכפר בשבח ההקדש. אם התנא פה סובר שאדם לא יכול להתכפר בשבח ההקדש, אם כן, כי אהיב, תשלום דה סלע, מהי הווי? מה זה יעזור שזה שמביא את הקורבן, הישראל שרוצה להביא את הקורבן השם, ייתן לגזבר עוד סלע, מה זה יעזור? הרי איל בין שתי סלעים בעינן שהוא יוציא מהכיס שלו שתי סלעים ויקנה עם זה איל. לא שיקנה עם סלע אחד איל וסלע אחד ייתן לגזבר. זה לא הדרך. ולקה. אלא לעולם כסבר, אדם מתכפר בשבח הקדש. חייב להיות שאדם כן יכול להתכפר בשבח ההקדש. וזה שהאיל הזה שווה שתי סלעים זה כי הוא מעצמו השביח. קנו אותו בסלע אחד והוא השביח לבד, נהיה שתי סלעים. ושואלת הגמרא, הכי תשלום דה סלע לא ייתן. אם מותר להתכפר בשבח ההקדש, אז לא צריך אפילו להוסיף עוד זוז, תשלום דה סלע. מה הבעיה? הוא לא צריך הרי להוציא שתי סלעים. הוא יכול גם להתכפר בשבח ההקדש. שווה, היינו תמה דה כיהיב, תשלומין דה סלע. הסיבה למה צריך לתת לגזבר את הזוז האחרון בשביל להשלים, שהוא יוציא בסוף שמונה זוז, דהיינו שתי סלעים. על הקורבן הזה, גזירה שמה יאמרו, איל פחות משתי סלעים, מחפר. כשאנשים לא יאמרו שאפשר להתכפר עם איל ששווה פחות משתי סלעים. פה, האדם הזה שילם שבע זוז, דיינו, סלע ושלושת רבעי, על הקורבן השם הזה, ובסוף הקורבן הזה, השם הזה ישביח. אנשים יחשבו שאפשר להתכפר באיל ששווה סלע ושלושת רבעי, לא צריך לשווה שתי סלעים, הם לא ידעו שהאיל הזה ישביח מעצמו, לכן אמרו, טוב, תיתן עוד זוז, כדי שנשמרו שאתה הוצא את השמונה זוז. שואלת הגמרא, מה היה ויעלה? תכלס, אדם מתכפר בשבח הקדש או לא? אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד ככה. תרץ את הגמרא, תשמע ברייתא אחרת. איל שבשעת ההפרשה, שהפרישו אותו לאשם, הוא היה שווה רק סלע, היה יפה סלע. בשעת כפרה, כשהקריבו אותו, הוא נהיה שווה יותר, והוא יפה שתי סלעים, אז כתוב שהוא יצא ידי חובת השמו, ככה גרסה פה. בכל אופן רואים שאדם יכול כן להתכפר בשבח של ההקדש. מאוד מעניין שהשאלה העיקרית אין עליה תשובה. ומה שביאו דרך אגב, דווקא בזה הצלחנו ברוך השם למצוא תשובה. מביאה הגמרא ספק נוסף, באי רבי, אותו ספק, רק חכם אחר ששאל אותו. באי רבי אלעזר, אדם מתכפר בשבח ההקדש או לא? אמר רבי יוחנן, כמה שנים גדל זה בינינו ולא שמע ההלכה הזו ממני? הרי רבי אלעזר הוא תלמיד שלי כבר כל כך הרבה שנים, אף פעם לא אמרתי לו את ההלכה. מה באמת התשובה? שואלת הגמרא, מכלל, דמרה רבי יוחנן, רבי יוחנן באמת אמר תשובה על השאלה הזאת? אומרת הגמרא, אין, ודאי שהוא אמר תשובה על השאלה הזאת, ועל הדמרה הוא אמר את זה על המשנה הזאת. נתנה על המשנה אומרת, ולד תודה, אדם שהפריש נקבה לקורבן תודה ונולד לוולד. מקרה נוסף ותמורתה, אדם שיקדיש קורבן תודה, אחרי זה לקח בהמת חולין ואמר שהבהמת חולין יהיה עליה את הקדושה של הקורבן תודה. אז הבהמה תמורה של התודה, וכן המפריש תודתו והקורבן תודה עבדה, והפריש אחרת תחתיה, ובסוף מצא את הקורבן תודה המקורית. אז בכל המקרים האלה אין תאונה לחם. מקריבים גם את הקורבן תודה המקורי וגם את הקורבן תודה השני. את הוולד, את התמורה, את ה... הביאו, היא נעבדה והביאו אחרת והיא נמצאה. מקריבים את התודה הזאת. אבל מכיוון שכבר הקריבו את הקורבן תודה המקורי והביאו ביחד עם זה לחם, כי הרי כל קורבן תודה מביאים עם זה 40 לחמים. אז לא צריך להביא גם בקורבן תודה השני את כל 40 לחמים האלה. ושלח רבי חנינה פירוש למשנה הזאת משמי דרבי יוחנן. לא שנו שלא מביאים 40 לחמים עם הקורבנות תודה האלה, אלא לאחר כפרה, אם כבר לקחו את הקורבן תודה המקורית ואיתה הביאו את 40 לחמים. דבלד אין טעון לחם. אם עם האמא, כשהקריבו את הקורבן תודה שילדה, ולד תודה, הביאו איתה 40 לחמים, אז הוולד לא טעון לחם. אבל לפני כפרה, אם הוא רוצה במקום להתכפר באמא, במקום להביא את התודה עם האמא, הוא רוצה להביא את התודה עם הוולד, אז הוולד טעון לחם. עכשיו, הוולד הזה הוא בעצם שבח הקדש. למה הוא שבח הקדש? כי ההוא הקדיש בהמה אחת. והבהמה הזאת השביחה והביאה פה ולד גם. אז הוולד הזה הוא שבח הקדש. ואתה רואה שהאדם יכול לצאת ידי חובת תודה גם מהוולד הזה, כי אתה רואה שהוא מביא את אורית הלחם. אלמה כסבר מתכפר אדם בשבח ההקדש. באי רבי אלעזר, קורבנות בעלי חיים, שהיה איזושהי סיבה שלא יכולים עכשיו להקריב אותם קורבן. תכף נראה דוגמה לזה. והם נדחו. האם הם נדחים כל, לתמיד וזהו? או לא, או שאחרי שמתבטל הסיבה שהם היו דחויים בו, אז הם חוזרים להיות ראויים. אמר רבי יוחנן, הרי כמה שנים גדל זה בינינו רבי אלעזר. בחיים לא שמע את התשובה לשאלה הזאת? לא שמע הלכה זו ממני? שואלת הגמרא, באמת רבי יוחנן ענה תשובה לשאלה הזאת? מכלל דרבי יוחנן אמרה, אומרת הגמרא, אין, כן. אמר רבי יוחנן, ופה מביאים דוגמה למקרה של בהמה שנדחתה בחיים, האם היא יכולה לחזור להיות ראויה? בהמה של שני שותפים, שקדיש אחד מהם חצייה, לשם קורבן. את החצי השני לא יכול להקדיש, זה לא שלו. וחזר ולקח מחברו את חצייה השני. הוא התרצה למכור את החצי גם, השותף השני התרצה למכור למקדיש את החצי שעד עכשיו לא היה מוקדש. אז הדין הוא והקדישה, והמקדיש שהקדיש את החצי הראשון עכשיו הקדיש את החצי השני אחרי שזה גם הגיע לרשותו, אז הדין הוא הרי היא קדושה, כל הבהמה הזאת קדושה עכשיו, ואינה קרבה. למה היא נדחתה? כי מתי שהקדישו את החצי, אי אפשר להקריב חצי. זה רק שווה דמיו, המחיר, השווי של הבהמה עכשיו הוא קדש, אבל אי אפשר להקריב חצי בהמה. אז היא נהייתה דחויה מהקרבה לגבי מזבח, אז היא כבר נשארה דחויה לתמיד. ועושה תמורה. אם הוא לקח בהמת חולין ואמר שהבהמת חולין תהיה במקום הבהמה הזאת, אז באמת הבהמת חולין גם יהיה בית אותה קדושה. אבל מה זה נקרא אותה קדושה? כמו שהמקורית שהקדישו אותה חצי חצי, אז היא לא יכולה להיות קרבה לגבי המזבח, גם התמורה לא יכולים להקריב אותה לגבי המזבח. כי היא באה מכוח קדושה דחויה. שמע מינה אומרת הגמרא, מהדברים של רבי יוחנן אנחנו למדים תלת שלושה דברים. דבר ראשון, שמע מינה בעלי חיים. גם בהמה שעדיין בחיים, והיא נדחתה, נדחין, היא נשארת דחויה, אפילו שכבר ראויה עכשיו מצד עצמה. ושמע מן הדבר שני, אנחנו לומדים מפה, קדושת דמים, דיינו, הגרסה פה, דחוי מעיקרו, אבי דחוי. אפילו שכבר בהתחלה כשהקדישו אותו, הוא כבר היה דחוי, כי לא יכלו, גם בתחילת ההקדש שהקדישו את הבהמה הזאת, לא יכלו להקריב אותה, זה גם נקרא דחוי, לעולם. ושמע מן הדבר שלישי, יש דיחוי בדמים, יש תורה דיחוי, גם כשכל השווי של ההקדש, כשכל הקדושה הייתה רק קדושת דמים. כי בשביל מה בעצם הקדישו את הבהמה הזאת מלכתחילה? לא בשביל להקריב אותה קורבן, כי היא לא ראויה לקורבן, אלא בשביל השווי שלה. ובכל זאת היא יכולה להיות דחויה. רואים שיש דיחוי גם בתורת דמים. ואפילו אחר כך, כשכבר אמור להיות שאפשר להקריב אותה, כיוון שהייתה בהתחלה קדושה לדמיה, ואז היא ניתה דחויה, היא נשארת דחויה לתמיד. באי רבי אלעזר, שאלה מאוד מעניינת. אנחנו יודעים שהתורה עומדת על זה שקורבן השם יהיה שווה שתי סלעים. בכסף שקלים, אומרת התורה. הוזלו תלעים בעולם, תחפש בכל העולם, לא תמצא תלה אחד ששווה שתי סלעים. איל אחד שווה שתי סלעים לא תמצא. מהו? האם אפשר להביא השם יותר זול או לא? מי אמרינה, מצד אחד שתורה אומרת, שתביא בכסף סלעים, בכסף שקלים, שקלים וסלעים זה אותו דבר, שקלים זה בלשון של התורה, סלעים זה בלשון של המשנה. התורה אומרת, אני רוצה שאתה תביא לי קורבן, אתה שומע איזה קורבן? מבחר נדרכם, אל תביא לי פה איזה סק של עצמות, תביא משהו מובחר. עכשיו, מה יש לי מובחר? המחירים של, כל האלים ירדו, מה אני אעשה? אני אביא את המובחר מה שעכשיו, והיא כאן, תשמע, זה מובחר, זה פשוט יותר זול, ברוך השם, תשמח. זה צד אחד. עוד אין מה לא. צריך שזה יהיה שווה כסף סלעים בעינן. צריך שזה יהיה שווה את השווי של הסכום הזה. ולקה, פה אין לך כזה סוג איל, אז אתה לא יכול להביא. אמר רבי יוחנן, כמה שנים גדלנו בבית המדרש, ולא שמענו הלכה זו עד היום. הרבה זמן היינו בבית מדרש, אף פעם לא שמענו הלכה כזאת. שואלת הגמרא, ולא, לא שמענו הלכה כזאת. ואמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון, בן יוחאי, מפני מה לא נתנה תורה קצבה למחיר של הקורבן במחוסרי כפרה? אדם שצריך להביא קורבן בשביל להשלים את הטהרה שלו, כדי שיוכל לאכול קורבנות ויכול להיכנס לבית המקדש. למה שמה התורה לא אומרת כמה סכום, כמה כסף צריך להעלות את הקורבן הזה, ואפשר להביא קורבן בכל סכום שהוא? שמה יוזלו תלעים. אולי באמת לא יוכלו למצוא תלעים בסכום שהתורה תקציב. ואין להם תקנה לאכול בקודשים, ואז יוצא שהם יישארו תקועים עם התומה שלהם, והם לא יוכלו אף פעם לאכול קורבנות. אבל רואים מפה, שבמקום שהתורה כן אומרת סכום, זה אומר שחייב להיות דווקא קורבן בסכום הזה, ולא מספיק שזה סתם יהיה קורבן משובח. אימא, אבל על כל פנים רואים שרבי יוחנן כן שמע הלכה כזאת, הרבה שנים בבית המדרש ולא שמעתי הלכה כזאת, אתה כן שמעת, אתה בעצמך אמרת את זה בשם רבי שמעון בר יוחאי, תרץ את הגמרא, מה שהוא אמר לא שמענו הלכה כזאת, אימא, לא לימדנו הלכה הזו, לא לימדנו לשום תלמיד את ההלכה הזאת עד היום, שואת הגמרא והרבי זירא בר עדה, יש כאלה אומרים רבי חייא בר אבא, מהדר תלמודי קולט לטין יומין כמי, לפני רבי יוחנן, והוא היה פשוט כל חודש, בא לרבי יוחנן ומשנן את כל מה שהוא למד ממנו. אז לא יכול להיות שרבי יוחנן לא לימד אותו גם את ההלכה הזאת. עונה הגמרא, נכון הוא לימד אותו, אבל אימא, הכוונה שרבי יוחנן לא נתבקשה ההלכה הזו ממנו בבית המדרש עד היום. עד היום לא שאלו אותנו את השאלה הזו. אומרת הגמרא, גופה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, פני מה לא ניתנה קצבה במחוסרי כפרה, למה לא אמרו שאדם שבשביל להשלים את הטהרה שלו צריך להביא קורבן, כמה כסף צריך להעלות את הקורבן הזה? שמא יוזלו טלאים ואין להם תקנה לאכול בקודשים, שאם לא יהיה אפשרות למצוא בסכום שהתורה תקציב את הטלאים האלה, יוצא שהם לא יהיו טהורים אף פעם לא יוכלו לאכול קורבנות. מתקיף לאבאי, אלא מעתה צריך שיהיה חטאת חלב, יינתן לה קצבה. חטאת רגילה, התורה כן צריכה לתת לו סכום כמה, בכמה כסף לקנות את הקורבן חטאת, למה? כי הרי דלה כפרה עתיה, ולאו להשתרו יהיה באכילת קודשים הוא. כי הוא כן מגיע לכפרה, אבל הוא לא מגיע בשביל להתיר לאכילת קודשים. ואם התורה רק לא מביאה סכום בכאלה קורבנות שמתארים את האדם לאכול קודשים, אז למה בחטאת היא לא נותנת גם, למה בחטאת היא לא נותנת סכום כמה? הרי חטאת זה לא בא לתאר את הבן אדם. קושיה נוספת דומה לזה. מתקיף לרב האלה מעטה, אשם נזיר, אשם נזיר תמה. שגם שם זה לא מגיע לטהרה, אלא מה? לאבלי קצבה, דלבטלה ודעתי, זה סך הכל בא בתור כנס, זה לא בא לתאר אותו. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אין לך דבר שהוא בא לבטלה, אלא אשם נזיר בלבד, שזה רק כנס, אז למה לא אמרו איזה סכום יעלה האשם נזיר תמה הזה? זה הרי לא בא לטהרה. אומרת הגמרא, קשי על שתי השאלות האלה, באמת הם נשארים בספק, נשארים בשאלה. אומרת המשנה, מפריש חטאתו ומת. אדם הלך והפריש קורבן חטאת, אחר אריכות ימים ושנים טובות, הוא נפטר מן העולם. הוא בעצמו כבר לא צריך את הקורבן חטאת, כי יום המיטה מחפר בשבילו. כמו שרשי כותב, שיום המיטה כבר מחפר בשבילו. עכשיו, מחדש את המשנה, לא יביאנו בנו תחתיו. אם הבן בטעות חטא גם איזשהו חטא, שחייבים להביא על זה קורבן חטאת, הוא אומר, הנה, אבא, זכר צדיק לברכה, הפריש קורבן חטאת, ובסוף הוא לא היה צריך להשתמש עם זה, כי הוא כבר נפטר. אולי הבן ייקח את אותה קורבן חטאת, ויתכפר על החטא שהבן חטא. אומרת המשנה, לא, הוא לא יכול. אותו דבר, גם בן אדם אחד, שהפריש קורבן חטאת על חטא אחד, לא יביאנו מחטא על חטא אחר שהוא לא הפריש. אדם לדוגמה חילל שבת בשוגג, והוא הפריש בשביל זה קורבן חטאת בשביל לחפר. ואחר כך הוא גם אכל חלב בשוגג, שצריך גם על זה להביא קורבן חטאת. הוא לא יכול להשתמש עם החטאת שהוא הפריש בשביל החילול שבת, בשביל עכשיו לחפר על אכילת החלב בשוגג. אפילו אותו בן אדם בעצמו. ואפילו על אותו חטא, אותו בן אדם. אדם אכל חלב אתמול, והיום הוא אכל שוב פעם חלב. הוא הפריש אתמול חטאת על החלב שהוא אכל אתמול, ואפילו הפריש על חלב שאכל אמש, לא יביאנה על חלב שאכל היום, שנאמר בקורבן חטאת כתוב קורבנו ואחר כך כתוב על חטאתו, שאדם לא יצא ידי חובה עד שיהיה קורבנו מופרש לשם חטאתו. הגמרא פה מביאה עכשיו ברייתא בהרחבה מאיפה באמת המקור של זה. שואלת הגמרא, למדנו במשנה שקורבן שמופרש לשם חטאת מסוימת הוא לא יצא ידי חובה בשביל חטאת אחרת. מנעני מילי, מאיפה המקור לזה? אז אמנם שראינו במשנה כבר פסוק, אבל כאן אנחנו נראה עד כמה זה באמת רחב, מרהיב, פילי פלאים. לתנו רבנן, כתוב לגבי חטאת נשיא, נשיא זה הכוונה מלך. מלך שחטא חטא שיחיד צריך להביא על זה כסבא או סעירה רגילה לקורבן חטאת, יש לו קורבן אחר. כתוב שם הלשון והביא את קורבנו. לומדים מזה, דווקא בקורבנו שהוא הפריש לעצמו הוא יוצא, אבל ואינו יוצא בקורבן אביו. יכול לא יצא בקורבן אביו, בבהמה שהפריש אביו, אם הבן רוצה להתכפר מן הקלה, בגלל זה עבירה קלה שהוא עשה, מה זה נקרא עבירה קלה? עבירה כזאת, הוא עשה את העבירה הרי בשוגג, אז בכל מקרה מביא קורבן חטאת, זה לא משנה אם זה עבירה קלה או עבירה חמורה, אבל איך אנחנו מודדים את העבירה שהיא קלה? לפי מה היה קורה, אם היה עושה את זה במזיד, בכוונה. עבירה קלה זה הכוונה שאם היה עושה את זה במזיד, הוא לא היה חייב מיטה על ידי בית דין, בית דין לא היו הורגים אותו. אלא מה? היה מיטה בידי שמיים וכדומה, שזה יותר קל נחשב. אז אם הוא בא להתכפר חטאת על כזה סוג עבירה, ואביו הרי יפריש את זה על העבירה החמורה, כי אביו חטא בשוגג בחטא כזה שאם היה עושה אותו במזיד הוא היה חייב מיטה על ידי בית דין. מקרה כזה הוא באמת לא יכול הבן להתכפר בחטאת של אבא שלו, כי חטאת של אבא שלו היא מיועדת לכפרה על דבר חמור יותר, הוא לא יכול להתכפר בדבר קל יותר. או כשהוא בא להתכפר הפוך, הוא עשה עבירה חמורה, מן החמורה, ואביו הפריש את זה על עבירה הקלה, אז הוא לא יכול להתכפר. אבל הייתי חושב שהוא יוצא בקורבן שהפריש אביו, אם הוא רוצה להתכפר הבן מן הקלה, על עבירה קלה שהוא עבר, ואביו גם הפריש את זה על אותו חומרה של עבירה, על עבירה קלה, באותו חומר, באותו ששניהם קלים. או מן החמורה על החמורה, הוא רוצה להתכפר על עבירה חמורה, וגם אביו הפריש את הקורבן הזה על עבירה חמורה. אז הייתי חושב שאפשר כן להתכפר בקורבן אביו. תלמוד לומר, פסוק אחר לגבי חטאת יחיד, לא חטאת נשיא, חטאת יחיד, גם שם כתוב, והביא קורבנו, כתוב שם שעירת עיזים, דווקא בקורבנו הוא יוצא ואינו יוצא בקורבנו של אביו, גם אם הוא בא להתכפר על חטא באותו רמה. המשיכה הברייתא, יכול לא יצא בקורבן אביו דווקא בבהמה שהפריש אביו. אבא שלו כבר הלך ולקח בהמה, הפריש אותה לשם קורבן חטאת. עכשיו, אז אפילו אם הוא בא להתכפר מעבירה קלה ואביו הפריש אותה על העבירה קלה, או שהוא בא להתכפר מן העבירה החמורה ואביו גם הפריש את זה על העבירה החמורה, שהרי מה זה מדובר פה על בהמה שאבא כבר הקדיש את הבהמה בעצמה בשביל החטא שאבא חטא. אז מה אתה רוצה עכשיו בשביל החטא שלך? הבהמה הזאת כבר אפשר לקרוא לזה תפוסה על החטא ההוא. אתה לא יכול עכשיו להביא פה בשביל חטא אחר את אותה בהמה. עכשיו למה אנחנו רואים שבאמת כשהקדישו בהמה יש בזה משהו מיוחד? אגב, המקרה השני זה הכוונה שמקדישים כסף לקנות בהמה. אבל איפה אנחנו יודעים שמקדישים את הבהמה בעצמה זה שונה, אי אפשר לשנות את זה כל כך בקלות? שהרי אנחנו מוצאים שאין הבן מגלח, הבן שהוא נהיה נזיר, קיבל על עצמו להיות נזיר. מאיפה הוא למד להיות נזיר? אז בטח הוא למד את זה מאבא שלו, כי אבא שלו גם כן היה נזיר. האבא שלו כבר הפריש קורבנות לנזירותו, ועכשיו הבן רוצה להשתמש באותם הקורבנות שאביו הפריש לנזירותו. שהרי אין הבן מגלח נזירותו על בהמה שהפריש אביו על הנזירות של עצמו. נו, למה אבא לא משתמש עם הקורבן שהוא בעצמו הפריש לנזירות של עצמו? כי מדובר שאבא כבר נפטר והוא לא הספיק להפריש את הקורבן הזה. אבל בכל אופן אנחנו רואים כבר דוגמה של מקרה שאחרי שאבא הקדיש בהמה למטרה מסוימת, הבן לא יכול לקחת את אותה בהמה למטרה אחרת, כי זה בהמה. אבל הייתי אומר שהוא יוצא ידי חובה בקורבן שהוא יקנה במאות, לא בבהמה, במאות שהפריש אביו, אפילו אם הוא בא להתכפר מן העבירה הקלה, ואפילו אם אביו יפריש את זה על העבירה החמורה, כי הוא בא לחפר פה בכסף, הוא רוצה להשתמש עם אותו כסף, לקנות בהמה לעצמו, או שהוא רוצה להתכפר בכסף שאביו יפריש בשביל שהבן רוצה להתכפר מן העבירה החמורה, אפילו שאבא יפריש את זה על העבירה הקלה, שהרי יש הלכה למשה מסיני, שאדם מגלח, שהוא מסיים את מי הנזירותיו, כן, הוא מסתמך על מאות שהפריש אביו לקורבנות של הנזירות של עצמו. זה כן אפשר. אם אבא היה נזיר, הוא הפריש כסף, הוא בן אדם מסודר, הפריש כבר כסף בשביל הקורבנות של הנזירות. הנזיר צריך להביא כמה קורבנות. חטאת, זה עולה, שלמים. והוא הפריש את הכסף. הוא לא אמר בדיוק איזה כסף ילך לזה ואיזה כסף ילך לזה. אז ההלכה למשה מסיני מלמדת שאם האבא בסוף מת, הבן יכול לקחת את אותו כסף של הנזירות של הבן עצמו ולקנות עם זה קורבנות נזירות. אז אולי הייתי חושב, כן, בזמן שהם סתומים, שאבא לא פירש איזה כסף מיועד לעולה ואיזה כסף מיועד לחטאת, ולא בזמן שהם מפורשים. אם האבא כבר שם שלושה כלים שונים, את הכסף לעולה, את הכסף לחטאת, את הכסף לשלמים, הכל, לא משנה, כלים, העיקר הוא סידר את זה, הוא כבר הפריש, הוא החליט כבר איזה כסף ילך לאיזה קורבן, אז באמת הבן לא יכול להשתמש עם זה לנזירות של עצמו. אבל הייתי חושב שבגלל שהבן יכול להשתמש, אם האבא לא פירש כל כסף לאיזה קורבן זה מיועד, אבל הוא הפריש כסף לנזירות, ובסוף האבא מת, הבן יכול בשביל הנזירות של הבן להשתמש עם אותו כסף ולקנות קורבנות נזירות. אז אולי אפשר לומר שעל כל קורבן חטאת, אם האבא היה חייב חטאת והפריש כסף בשביל לקנות את הקורבן הזה, ובסוף הוא לא הקריב את הקורבן כי הוא נפטר, אולי הבן יוכל להשתמש עם אותו כסף לקנות לעצמו קורבן חטאת. תלמוד לומר, בקורבן חטאת יחיד כתוב כסף, פסוק נוסף לגבי כבש, ואם כבש יביא קורבנו, הקורבנו הקודם של יחיד היה על סעיר, על סעירה, פה אנחנו מדברים על כבש, על כבשה. שם כתוב גם כן את המילה קורבנו, לומדים מזה, בקורבנו הוא יוצא, קורבן שהוא יפריש מעצמו, כסף, ולא בקורבנו, אינו יוצא בקורבן אביו. אתה לא יכול להשתמש בכסף שאבא יפריש, בשביל לקנות עם זה קורבן לעצמך. ממשיכה הברייתא, יכול לא יצא בקורבן שהוא יקנה אפילו במעות שיפריש אביו, אפילו כשהוא רוצה להתכפר מן העבירה הקלה, אפילו שגם אביו הפריש את זה על העבירה הקלה, או שהוא לא יכול להביא קורבן מהכסף שאבא שלו הפריש, כשהבן בא להתכפר מן העבירה החמורה, אף על פי שאבא הפריש את זה גם בשביל להתכפר על העבירה החמורה, אבל הייתי אומר שהוא יוצא בקורבן שהוא בעצמו, הבן, הפריש לעצמו, אפילו להתכפר מן העבירה החמורה, הוא עכשיו עבר עבירה חמורה בשוגג והוא רוצה להתכפר, הוא יכול להשתמש עם הכסף שהוא הפריש פעם בשביל לקנות קורבן על העבירה הקלה, או שהוא רוצה להתכפר עכשיו בקורבן, הוא לוקח כסף, הוא עכשיו עבר עבירה מן העבירה הקלה, והוא רוצה להשתמש בכסף שהוא הפריש בשביל לקנות קורבן על עבירה חמורה שהוא עבר. הייתי חושב שזה כן אפשר, כי זה הרי הכסף שהוא בעצמו הפריש בשביל קורבן, אולי הוא יכול להשתמש עם זה לקורבן אחר. תלמוד לומר, פה מדברים לגבי באותו פסוק של סעירה שיחיד מביא לקורבן חטאת, כתוב שם גם והביא את קורבנו על חטאתו. לומדים מזה שהוא יוצא ידי חובה רק שהוא מביא את הקורבן על חטאתו, עד שיהיה הקורבן לשם החטאת הזאת. הוא לא יכול להשתמש עם כסף שהוא הפריש לחטאת אחרת בשביל להתכפר על חטאת הזאת. ממשיכה הברייתא, יכול לא יצא בקורבן עצמו בבהמה שהוא הפריש לעצמו בשביל להתכפר על חטא אחר, אפילו אם הוא בא עכשיו להתכפר מן עבירה הקלה, והוא הפריש את הבהמה ההיא גם כן להתכפר על עבירה קלה אחרת, או שהוא הפריש את הבהמה ההיא, הוא עכשיו בא להקריב על בהמה חמורה, על עבירה חמורה, והוא רוצה להשתמש בבהמה שהוא הפריש את העבירה האחרת שגם היא חמורה על החמורה. הייתי חושב שכאן הוא לא יכול להשתמש עם הבהמה שהוא הפריש לחטא אחד על חטא אחר. למה? שכן אם הפריש בהמה על החלב והביאה על הדם, או שהוא הפריש אותה על אכילת דם ועכשיו הביאה על החלב, הוא לא יוצא ידי חובה בכזה בהמה. למה? שהרי לא מעל ולא כיפר. תכף הגמרא תסביר מה פירוש לא מעל ולא כיפר, אבל הרעיון הוא שמכיוון שהוא לא יכול למעול, לכן באמת זה לא יכפר. זה מובן למה זה לא מכפר, תכף נראה למה בדיוק, אבל על כל פנים זה מובן. אבל נאמר שהוא יוצא ידי חובה אם הוא הפריש במעות שהפריש לעצמו והוא רוצה להתכפר עכשיו בעבירה קלה, והוא הפריש את אותה המעות גם כן על הקלה, הוא הפריש את המעות ההם בשביל לכפר על עצמו על חטא קל שהוא חטא בשוגג. הייתי חושב שיכול להשתמש עם המעות האלה בשביל החטא השני הקל שהוא עבר עליו, וכן מן העבירה החמורה שעכשיו רוצה להתכפר, הוא רוצה להשתמש עם הקורבן, עם הכסף שהפריש לקורבן על עבירה חמורה אחרת, או מן החמורה לקלה או מן הקלה לחמורה. הייתי חושב שאפשר לשנות, כי זה רק כסף, ובכסף שכן אם הפריש לעצמו מעות לשם קורבן על החמורה, על החלב, והביאן בסוף על הדם, או שהפריש לשם קורבן על הדם והביאן בסוף על החלב, אז הדין היה צריך להיות שהרי מעל. ברגע שמאדם לוקח קורבן והוא נהנה ממנו, הקורבן נשאר בקדושתו. זה שבאדם נהנה ממנו זה הבעיה שלו, אבל הקורבן נשאר בקדושתו. לעומת זאת, אם האדם נהנה מדבר שהוא קדושת דמים, שהשווי שלו קדוש, אז הוא פשוט מוציא אותו לחולין. זה הבדל מאוד גדול. מי שיזכה להמשיך למסכת מעילה, נראה את זה שם ממש, את כל הפרטים הנפלאים שיש בעניין הזה. אבל באמת, יש בזה הבדל. אם זה קורבן, ממש, בימת קורבן, אתה נהנית ממנו. לפני שנהנית, אז זה נשאר קדוש. גם כלי שרת אותו דבר. זה נשאר קדוש, גם אם נהנו ממנו. למעט זאת, דברים שכל הקדושה שלהם זה קדושת דמים. כמו אדם שמקדיש איזה חפץ לבדק הבית, זה מאוד מעניין, אם האדם ייהנה בחפץ הזה, הוא מוציא אותו לחולין. עכשיו, גם פה כשמאדם מפריש בהימה לקורבן, הוא הקדיש אותה כבר לקורבן, גם אם הוא החליט, לא, אני לא רוצה לקורבן על החלב, אני רוצה להשתמש עם זה על אכילת דם שאכלתי. זה נשאר עדיין בקדושתו, לא מעלת, לא הוצאת אותו לחולין. אז אני מבין למה זה לא כיפר, אבל אם מפרשתי כסף, כסף, אם אני נהנה מכסף של הקדש, אני מוציא אותו לחולין. נו, אז מה הבעיה? עצרתי אותו לחולין. עכשיו אני יכול לקנות איתו אולי קורבן אחר? זה הטענה פה של הברייתא. כיוון שמעל, וזה יצא לחולין הכסף הזה, וחיפר, אולי הקורבן הזה יחפר. אם אני השתמשתי עם כסף שהפרשתי בגלל שאכלתי דם בשוגג חלילה, אז אני יכול להשתמש עם הכסף הזה לקנות בהימת קורבן על זה שאדם אכל חלב, על אכילת החלב. תלמוד לומר, בקצבה של קורבן יחיד. גם שם כתוב קורבנו על חטאתו, זה בא ללמד שאדם לא יוצא ידי חובה, עד שיהיה קורבנו, הוא קונה אותו מהכסף, שהכסף הזה יפריש לשם את אותו חטא, חטאו זה. עכשיו הגמרא מבררת מה פירוש לא מעל ולא כיפר. מהי לא מעל ולא כיפר? תרגמה רב שמואל בר שימי כמי דרב פאפה, הכי כאמר הוא הסביר מה הכוונה, כיוון שאם אדם מפריש בהימה לקורבן חטאת, כי בשוגג הוא אכל חלב, והוא נהנה מן הבהימה הזאת. בהמה נשארת בקדושתה. זה לא מעצים מעיל, אתה לא יכול להוציא אותו לחולין. פה מעיל הכוונה להוציא אותו לחולין. אתה לא יכול, כי זה קורבן. הקדושה שלו לא תפקע על ידי שום דבר שאתה רק תעשה, על ידי שום שימוש שתשתמש בו, לא לצורך המטרה שהוא מיועד אליה. מתי תצא לחולין? אם יהיה במום. יהיה במום, תוכל לפדות אותה, ואז היא תצא לחולין. אבל סתם על ידי שימוש אחר זה לא יוצא לחולין. לכן, כפור אינה מלא מחפר, זה מאוד מסתבר שזה לא מחפר גם על חטא אחר, כי הוא נשאר בקדושה המקורית שלו, אתה לא יכול לשנות אותו, אז אתה גם לא משנה אותו מחטא לחטא. אבל הייתי חושב, אבל אדם שהפריש מעות לחפר על חטא, בשביל לקנות עם זה קורבן חטאת ולחפר על חטא אחד, כיוון די משנה, והוא לוקח את הכסף הזה בשוגג ומשתמש עם זה לצורך משהו אחר, מעיל, הוא מעל בכסף הזה, הכסף הזה יוצא לחולין. הייתי חושב שבגלל זה, עוד יותר מזה, הוא מייתי קורבן מעילה, אתה מבין? הבן אדם הזה נהנה מן ההקדש, הוא חייב קורבן מעילה, כי הוא הוציא את הכסף הזה לחולין. אז אולי אם בן אדם מפריש כסף לחטאת בגלל שהוא אכל חלב, והוא נהנה מן הכסף הזה, והוא משתמש עם זה עכשיו בשביל לקנות עם זה קורבן חטאת על זה שהוא אכל דם, מכיוון שהכסף יוצא לחולין, אז מה הבעיה שהוא ישתמש מזה עכשיו לצורך אכילת דם? הייתי חושב שהוא יתכפר בזה. אז אם כן, הרי הוא יתכפר. אז אימא בתחילה נמי מייטי. הייתי חושב שלכתחילה מותר להשתמש עם כסף שהקדישו לחטאת לשם חטא אחד, למשל על חלב, להשתמש עם זה עכשיו בשביל דם. כמה שמולן זה שכתוב קורבנו על חטאתו, שהוא לא יצא ידי חובה עד שהקורבן יקנו אותו מכסף, שיפרישו אותו לשם אותו חטא. אם נאמר בן אדם חטא שהוא אכל חלב בשוגג, הוא צריך להפריש כסף לשם חטאת של אכילת חלב, החלב הזאת, ורק אז הוא יכול לקנות מזה בהימת חטאת ולהתכפר. אומרת המשנה, אדם שהקדיש כסף לקנות קורבן חטאת. עכשיו, קורבן חטאת אפשר לקנות או מכבשה או מאיזה, סעירה. כסבה או סעירה. עכשיו, הוא יפריש כסף לקנות כסבה. מבין מהקדש כסבה, סעירה, הוא יכול עם הכסף הזה להשתמש. במקום לקנות עם זה כבשה, כמו שהוא תכנן בהתחלה, לקנות עם זה סעירה, כי זה בעצם אותו דבר. אותו דבר הפוך. מהקדש סעירה, מכסף שהוא יפריש בשביל לקנות עם זה סעירה לחטאת, הוא יכול בסוף להתחרט ולקנות עם זה כסבה. לדוגמה, הוא לא מצא בסוף סעירים, לא מצא עיזים, אז הוא קנה בסוף כבשה, זה בסדר. ומהקדש, אדם שהיה חייב קורבן עולה ויורד. פה כבר אנחנו נכנסים לחטאת משודרגת. לא סתם חטאת, סתם אדם שחייב חטאת, אכל חלב, אכל דם, כל מיני דברים שבן אדם עשה בשוגג, שמביאים עליהם קורבן חטאת, הוא חייב להביא דבר אחד, בהימה, או כסבה או סעירה, בסדר, אבל לא עופות, מנחות, אין, זה לא עובד הדברים האלה. אבל ישנם מקרים שהם נקראים עולה ויורד. זה גם סוג של קורבן חטאת, קורבן חטאת מיוחדת כזאת, שאם אדם עשיר, טוב, יכול להרשות לעצמו, הוא חייב להרשות לעצמו. הוא קונה כבשה או סעירה. אם האדם הזה אני, אין ידו משגת לכבשה או סעירה, שיביא עופות, כן. אם אין לו גם כסף לכן של ציפור של עופות, אז הוא מביא מנחת חוטה. עכשיו, אדם שלקח כסף, הקדיש אותו בשביל קנות כסבה או סעירה. או שהוא הקדיש כסף, זאת אומרת, הוא הקדיש כסף לקנות כסבה, או שהוא הקדיש כסף לקנות צעירה. אז יכול להיות מקרים שהוא יכול להשתמש עם הכסף האלה ולקנות עם זה תורין ובני עונה. אותו דבר אם אדם הקדיש, הוא מהקדש כסף, לקנות עם, הוא הקדיש כסף לקנות עם זה תורין ובני עונה, שזה בעצם עופות בשביל קורבן חטאת העוף שהוא חייב. הוא יכול לפעמים להשתמש בכסף הזה ולקנות עם זה עשירית עייפה. מתי? כיצד? אדם עשיר שחטא בכזה מין חטא שצריך להביא על זה קורבן חטאת עולה ויורד, לדוגמה שהוא נכנס לבית המקדש בתומה שוגג. והוא הפריש כסף לכסבה או שהוא הפריש כסף לסעירה והוא נהיה עני לצערנו, לא עלינו. אם עני, יביא באותו כסף עוף כמו קורבן עני. מה עושים עם העודף? מה, אתה יודע איזה הפרש זה בין בהמה לבין עוף? העודף הזה, רש"י כותב שהוא יוצא לחולין. הרבה מאוד לא מקבלים את זה. רבנו גרשום, למשל, אומר ש, שמדובר פה שבן אדם הפריש מדי קצת כסף בשביל הקורבן של הכסבה, והוא תכנן להוסיף אחר כך כסף, אז הכסף הזה מספיק לו בדיוק בשביל העוף. בכל אופן, רש"י אבל כן כותב שהמותר הוא לחולין ההפרש. אותו דבר אדם שהיה עני, אבל ברמה די גבוהה יחסית. והוא יכל להרשות לעצמו להביא קורבן מעוף, לכן הוא חייב להביא קורבן עוף. ואחר כך העני יותר, והוא לא יכול עכשיו להביא עוף, אז הוא יכול להביא מנחת חוטא. אז הוא יכול להביא באותם כסף שהוא הפריש לעוף, עשירית העיפה של מנחת חוטא של דלי דלות. עכשיו, אם זה מדבר על מקרה הפוך, שהוא היה עני ואביון, והוא הפריש בשביל הקורבן עולה ויורד, מה שמפריש עני ואביון, הוא הפריש כסף לעשירית העיפה, ובסוף בעזרת השם כן על כל עם ישראל, הישיר, מוסיף אם הוא רוצה, והוא יביא עוף. חלק מהכסף זה הכסף שהוא הפריש בשביל להתחילה למנחה, ועוד כסף הוא מוסיף בשביל להביא קורבן עוף. ואם הוא נהיה עוד יותר עשיר, הישיר, מוסיף ויביא כסבה, או הוא סעירה, עם אותו כסף שהוא תכנן להביא עם זה עוף. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שבקורבן עולה ויורד, אדם הפריש כסף לבהמה, ובסוף הוא נהיה עני יותר, רוצה להביא קורבן עוף, ויכול עם אותו כסף לקנות עוף. וכן להפך, אפשר לשנות מקורבן עשיר לקורבן עני וכו'. שואלת הגמרא מינה עני מילי, והגמרא לזה ראיה מברייתא. הפסוק אומר, לגבי אדם שהוא צריך להביא קורבן עולה ויורד, והוא עשיר, הוא יכול להביא בהמה, הפסוק שמה אומר וכיפר עליו הכהן מחטאתו. לגבי אדם שהוא יותר עני, צריך להביא קורבן עולה ויורד, והוא מביא תורים ובני עונה, גם שם כתוב וכיפר עליו הכהן מי חטאתו. ולגבי עני, שהוא מביא ממש עני ואביון, דלי דלות, שהוא מביא ממש מנחת חוטא, עשירית עייפה, כתוב שם וכיפר עליו הכהן על חטאתו. גם כן. מה התלמוד לומר? מה זה כל שלושת הלשונות האלה של חטאתו? זה בא ללמד אותנו. מניין אתה אומר שמביאים מהקדש כסבה סעירה? אדם שהפריש כסף לקנות בשביל קורבן חטאת כסבה יכול להשתמש עם הכסף הזה בסוף לקנות סעירה. ומהקדש סעירה אדם הפריש כסף לקנות עם זה עיזה, הוא יכול בכסף הזה בסוף לקנות כסבה. ומהקדש כסבה או סעירה, אם הוא בסוף נהיה עני, הוא יכול להביא תורים ובני עונה. ומהקדש תורים ובני עונה הוא נהיה עוד יותר עני, הוא יכול להביא עשירית העיפה של מנחת חוטא. כיצד? הפריש כסף לכסבה, או ולסעירה, ועני, יביא באותו כסף עוף. אם העני עוד יותר, יביא עשירית העיפה. אותו דבר הפוך, שכן נזכה כולנו. הפריש לעשירית, נזכה כולנו לא לחטוא, אלא נזכה להיות עשירים. אם אדם חטא בחטא של שהוא חייב על זה קורבן עולה ויורד, והוא היה עני ואביון, ולכן הוא הפריש עשירית העיפה, והוא נהיה עשיר יותר. מניין שיכול להוסיף עוד קצת כסף ולהביא, שיביא עוף, אם העשיר עוד יותר הוא יכול להוסיף כסף ולהביא אפילו כסבה או סעירה, וכן אם אדם הפריש כסבה או סעירה, הם היו בלי מום, ונסתעבו, נהיה בהם מום, ואפשר להביא אותם עכשיו קורבן. אחר כך, המפריש הזה נהיה עני. הוא כבר הביא את הבהמות, לא שהוא הביא כסף, הוא הביא בהמות, אבל הבהמות האלה הפכו עכשיו להיות כמו כסף. למה הם הפכו להיות כמו כסף? כי יש בהם עכשיו קדושת דמים, כי נהיה בהם מום. אתה לא יכול עכשיו להשתמש אותם בתור קורבן, אתה יכול לפדות אותם ולעשות מהבהמות האלה, להפוך את הבהמות לכסף, לפדות את הבהמה על כסף. מניין שאפשר מהכסף הזה, מהכסף הזה, אם רצה, פודה אותם ויביא בדמיהם עוף. אותו דבר, זהו, מאיפה לומדים את זה? עכשיו, אומרת הברייתא, אבל אם הוא הפריש עוף, והעוף הזה נסתאב, נהיה בעל מום, פה זה כבר שונה. לא יביא בדמיו עשירית העיפה, שאין לעוף פדיון. כי בכלל בעוף אין כזה מושג על פי התורה, ופי התורה בכלל. רבנן יש מקרים שאנחנו כן אומרים שזה נחשב מום, אבל מהתורה אין כזה מושג עוף בעל מום. בחזל קוראים לזה תמות וזכרות בבהמה, ואין תמות וזכרות בעופות. זאת אומרת, זה שצריך שהקורבן יהיה תמים, שלא יהיה בו מום, דיינו תמות, וזה שצריך להיות במקרים מסוימים זכר, דיינו זכרות, זה נאמר דווקא בבהמות. אבל בעופות לא צריך שהוא יהיה תם, והוא לא צריך להיות זכר. אין אף פעם, אין כזה מושג עוף שמקפידים שהוא דווקא יהיה זכר בקורבן. אין מושג כזה בעופות. אז אם כן עוף, אין כזה מושג שהוא נהיה בעל מום, זאת אומרת, גם אם הוא נהיה בעל מום, אין לזה משמעות, לא יורד ממנו הקדושת הגוף, אי אפשר לפדות אותו. לכן לא מדברים על המקרה הזה. ולכל פנים, על כל המקרים האחרים, שיש רק כסף, או בהמה בעלת מום, שאפשר לפדות אותה בכסף, מניין אנחנו יודעים שאפשר לשנות לבהמה אחרת, בעולה ויורד. לזה מביאה הגמרא ברייתא. לכן נאמר, בקסבה או סעירה, כתוב שם, מי חטאתו. מתוך הכסף של החטאתו, שהביא לבהמה, הוא מפריש קצת כסף, הוא מביא מזה חטאת העוף. ומקצת הכסף שהוא הפריש לשם עוף, מי חטאתו. זה מאוד מעניין גם היופי של הדיוק בלשון של הפסוק. מי חטאתו. יש לו פה הרבה כסף בשביל לקנות עם זה בהמה לקורבן. עכשיו הוא לא צריך להביא כזה בהמה לקורבן, הוא יכול להביא עוף. אז מי הכסף הזה? מי חטאתו, המם בתחילת המילה, זה בא להגיד מחלק מזה הוא יקנה עכשיו עוף, והשאר לפי רש"י ילך לחולין. אותו דבר גם אם הוא מפריש כסף לעוף, הוא נהיה עוד יותר עני. אז מתוך הכסף הזה, מי חטאתו, הוא מפריש בשביל, בשביל מנחת סולת שמביא מנחת חוטא. עכשיו, נשים לב שלגבי מנחת חוטא, שם כבר כתוב על חטאתו, כי שם צריך הרי להוסיף, כי מה זה, מנחה זה קצת כסף. ולכן נאמר בעשירית העיפה, על חטאתו, יכול להוסיף על הכסף של חטאתו ולקנות עם זה יותר, אם זה עוף, שיכול לקנות בהמה, תלוי כמה הוא נהיה עשיר. מסבירה הגמרא, עד לפה היה ברייתא, מסבירה הגמרא, והצטריך למכתב מי חטאתו גבי כסבה או סעירה, והצטריך למכתב מי חטאתו גבי עוף. למה צריכים לכתוב? אנחנו מבינים הרי את הרעיון שמהכסף שאדם מפריש בשביל קורבן, בשביל בהמה, הוא יכול להשתמש עם זה אם הוא נהיה עני בשביל עוף. אז אם כן אני מבין, גם אם הוא יפריש בשביל עוף, הוא יכול אם הוא נהיה עוד יותר עני להשתמש בחלק מהכסף בשביל מנחה. בשביל מה צריכים לחזור על זה שוב לגבי עוף, אחרי שזה כבר כתוב לגבי בהמה. מסבירה הגמרא דיק כתיב קרא מחטאתו רק גבי הקדש כסבה או סעירה ואמינה, שרק אם הוא יפריש כסף לכסבה, כי מעני, אם הוא נהיה עני, אז הוא יכול באמת מהכסף הזה, מעלי נמאות, נחלינון. מהכסף הזה הוא יחלל על עוף. דנייטי עוף. אבל זה דווקא, בהמה ועוף אפשר מהכסף של בהמה לקנות בסוף עוף. כי שניהם דומים. במה הם דומים? דקסבה ועוף, תרוויו מיני דמים נינו. שניהם זה דם. שניהם זה בשר עם דם. אבל עשירית העיפה, דלאו מיני דמים, דדמים נינו. היא לא כתיב קראה מחטאתו גבי עוף, אבל מן הכי מפריש מאות לכינו. אם לא היה כתוב פסוק, שאדם יכול להשתמש מכסף שהוא יפריש בשביל לקנות עופות לקורבן, בסוף הוא נהיה עני, ורוצה להשתמש עם זה בשביל עשירית העיפה, הייתי חושב שאי אפשר. אתה משווה פה דם לעשירית העיפה שאין בו דם, זה מנחה בסך הכל, זה סולת. הייתי חושב שאי אפשר. אם מפריש מאות לכינו ומיאנה, לא מהייתי עשירית העיפה. למה? דלאו מיני דדמים הוא. עשירית העיפה זה לא דם. אלא מי תעשרית העיפה מן ביתה, הוא יצטרך להביא מכסף אחר את המנחת עשרית העיפה. ועלין מאות דאפריש את הכסף הזה שהוא הפריש בשביל הקן של הציפור, הוא הרי לא יכול עכשיו להביא את הקן ציפור, כי הרי הוא נהיה עני והתורה מחייבת אותו להביא עשרית העיפה. האם יפלו להן דבר, לקיץ המזבח, יקנו עם זה כל מיני קורבנות של ציבור, עולות ציבור, בזמן שאין קורבנות אחרים על המזבח, שהמזבח לא יבטל. כדי שלא לומר ככה, אחי, בשביל זה הדר כתיב קרא, מי חטאתו גם גבי עוף, למימרא, דמי הקדש דעוף, נמי מי הייתי עשרית העיפה, בשביל ללמד אותנו שגם אם יפריש כסף לקנות עוף, בסוף הוא נהיה עני מהכסף הזה, יכול בסוף לקנות גם עשירית עייפה. עכשיו, למה כתוב לגבי עשירית עייפה על חטאתו? ואחי כאמר, כי מפריש, אתה מפריש כסף לעשירית עייפה, ועד המייטי, עד שהוא לא הספיק להביא את, את הקורבן, השיר, והוא עכשיו יכול להביא אוף, נוסיף עוד כסף עליהון ונייטי אוף, ואם הוא ישיר עוד יותר, נוסיף עליהן ונייטי כסבה או סעירה. הוא יכול להוסיף על הכסף של האוף ולקנות עם זה גם כסבה או סעירה. שואלת הגמרא, מה איתה מה כתיב על חטאתו גבי עשירית העיפה, ולא כתוב על חטאתו גבי אוף? עונה הגמרא, דאי כתיב על חטאתו גבי אוף, ולא היה כתוב את זה לגבי עשירית העיפה, אבא אמינה, כי מפריש מאות לקינו וישיר, אדם שיפריש כסף בשביל אוף, כי הקורבן עולה ויורד, והוא היה ברמה של לא עשיר גדול ולא עני, והוא יכול להביא רק אוף, והוא יפריש כסף לאוף, והוא אחר כך נהיה עשיר, הוא יכול להביא בהמה. הוא דמוסיף עלי הון, ומה הייתי כסבאו סעירה. אז הוא יכול להוסיף על הכסף שהוא הקדיש בשביל לקנות עם זה אוף, הוא יכול להוסיף ולקנות עם זה בסוף בהמה. למה? לתרוויו, שתיהם זה בעצם גם האוף וגם בהמה, מיני דמים נינו. אבל אם אדם הפריש מאות לעשירית העיפה של מנחה והשאיר, הייתי אומר היא לא השאיר טובה נייטי אוף, ואם השאיר טובה נייטי כבשה או סעירה, אבל מאיפה הוא יביא את הכסף? לא מהכסף שהוא הפריש בשביל מנחה. ועליין מאות להפריש את אותו כסף שהפריש לעשירית העיפה, יפעילו לנדבה, אבל את ואת הקורבנות הוא יקנה מכסף אחר. כדי שלא נאמר ככה, אומר הפסוק, האח יכתיב קרא בעדין חטאת בעשירות ודלות. לכן כתוב גם לגבי קורבן עשיר של בהמה, וגם לגבי קורבן עני של עוף, כתוב מחטאתו, וגם לגבי עשירית העיפה של דלי דלות, שם גם כתוב על חטאתו. למדרש כדאמרינן, לדרוש כמו שאמרנו, שאם אדם היה לו, היה עני, והוא היה צריך להביא עשירית העיפה, והוא נהיה עשיר יותר, הוא עכשיו יכול להביא כבר גם עופות, הוא לא צריך להביא את הכסף מכסף אחר, הוא יכול להשתמש עם אותו כסף שהוא הפריש בשביל עשירית העיפה, להוסיף על זה ועם זה לקנות עוף. עד כאן השיעור על דף חף זין.